פרק י' כבר קדם לנו כי כאשר אנו מזכירים במאמר זה שם מן השמות הללו המשותפים אין כוונתנו להזכיר כל עניין שנאמר עליו אותו השם. כן, מאמר זה ענייני לשון. כן, יש לפעמים כל מיני שימושים לפעלים שהרמב"ם לא יזכיר את כל השימושים של כל פועל, אלא נזכיר מאותם עניינים מה שאנחנו צריכים לו לענייננו. כמובן שהנושא שבו אנחנו עסוקים והוא בניין דעת אלוקים, שרת ההגשמה וכן הלאה. ומזה ירד ועלה, ירידה ועלייה, שני שמות שמונחים בלשון העברי לנחיתה ולסליקה. כאשר נעתק הגוף ממקום מסוים למקום נמוך ממנו, אנחנו אומרים שהוא ירד. כאשר נעתק ממקום מסוים למקום גבוה, מאותו מקום אומרים עלה. טוב, זה ברובד הפיזי. אחר כך הושאלו שני השמות הללו למשהו שהוא תואר, רוממות וגדולה. אם הושפלה מעלת האדם, אומרים שהוא ירד ממעלתו. אם רמה מעלתו בגדולה, אומרים שהוא עלה. למשל, בתורה אמר יתעלה, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. אבל יודע ששם זה לא תיאור פיזי, אלא תיאור של מצב חברתי, מצב סטטוס. ראו נתנך השם אלוקיך עליון על כל גוי הארץ, או ויגדל השם את שלמה למעלה. גם חז"ל משתמשים בביטויים אלו, ידעת הריבוי שימושם, מעלין בקודש ולא מורידין. כל זה תיאורים לא פיזיים כמובן, לא חומריים, אלא תיאורים של יחס, של מעמד, של מדרגה. שלב שלישי, על הדרך זו אומרים גם בשפלות המחשבה, לא רק בתיאורים של מעמד, אלא גם כשאנחנו באים לדון על עולם הרוח. כשהאדם פונה במחשבתו כלפי דבר פחות מאוד, כשהאדם לוקח את עולם הרוח, את עולם השכל, את צלם אלוקים שבאדם, שמטרתו הייתה, מטרתו לכתחילה של צלם אלוקים, זה לעסוק בעניינים האלוקיים המופשטים הגבוהים, במקום לעסוק בעניינים רובו של עולם, עוסק בדברים פחותים מאוד, אז אומרים שזה נקרא ירידה, זה נקרא ירידה רוחנית. מה אתה עוסק בעניינים נמוכים, יש לך צלם אלוקים. ולהפך, אם פנה מחשבתו כלפי דבר נעלה ונכבד, אז אומרים שהוא עלה. אז אם כן, יש עלייה, כן, שאדם עוסק בשכלו, בעניינים גבוהים, בעניינים רוחניים כראוי לאיש מעלה. עד כאן דיברנו על בני אדם. עכשיו אנחנו מדברים על ריבונו של עולם, על הקדוש ברוך הוא, שגם עליו מצאנו בתנ"ך ביטויים של ירידה ועלייה. לפי שאנחנו מקהלות בני האדם בשפל השפלים, אנחנו מאוד ירודים, גם במקום פיזית וגם במעלת המציאות ביחס לסובב אותנו. יש לנו מצב שפל מאוד פיזי ומצב שפל מאוד תודעתי, נפשי, רוחני. ולעומת זאת הוא יתעלה, הקדוש ברוך הוא, הוא נעלה על כל נעלה באמיתת מציאות, בגדולה ורוממות, כמובן לא עליונות מקום. הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא ממקמים אותו פיזית במקום גבוה, כי זה לא נושא, כי הוא לא פיזי. אבל כשאנחנו רוצים לדבר על ההבדלים הרוחניים בינינו לבין ריבונו של עולם, אז אנחנו רואים שאנחנו למטה וריבונו של עולם למעלה. לכן רצה יתעלה במה שרצה להגיע מדע מאיתו ושפע נבואה על אחדים ממנו. אז קרה ניחת ירידת החזון אל הנביא או השראת השכינה במקום מסוים, ירידה. זאת אומרת, כשאדם מקבל נבואה, זה נקרא ירידה. באיזה מובן זה נקרא ירידה? התוכן האלוקי שהוא מאוד 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 עליון, שהוא מאוד נשגב, פנה אל האדם הנחות פה למטה, וזה נקרא שיש פה ירידה, ירידה לעולם הרוחני כביכול. כביכול העולם הרוחני ירד אלינו, הצטמצם העולם הרוחני, התלבש בלבוש כזה שהאדם יכול לקלוט ולספוג אותו. אז במובן הזה יוצא שכשאדם מקבל נבואה, אז הוא נמצא בהתעלות כמובן, אבל בכל זאת אנחנו קוראים לזה ירידה, כי אנחנו לא מדברים מצד האדם, אלא מצד התוכן האלוקי. כשמדברים מצד האדם, ראינו מקודם, נבואה זה מצב של עילוי, תעלית, אתה מקבל נבואה. אבל אנחנו מדברים מצד התוכן האלוקי, זאת ירידה. ולהפך, כשמסתלקת השכינה, זאת אומרת שעכשיו האדם לא ראוי לקבל השכינה, זאת אומרת שהוא נמצא בירידה, אז השכינה עולה. זאת אומרת שהשכינה עולה, זאת אומרת שהאדם לא ראוי לזה. זה נקרא סילוק השכינה ממקום, נקרא עלייה. אם כן, כל ירידה ועלייה שתמצא מיוחסים לבורא יתעלה, אין הכוונה בהם אלא על עניין זה. אז רובד ראשון, אם כן, בנבואה, אנחנו נראה ביטויים שקשורים לנבואה, שעניינם, כשהנביא מתנבא, ירידה, וכשהנביא מפסיק להתנבא, אז יש עלייה. אז מה זה עלייה? לא עלייה לנביא, להפך. עלייה לריבונו של עולם. זה אולי מחזיר אותנו, למרות שהרמב״ם פה לא כותב את זה מפורש, אבל כיוון שעסקנו בפרקים הקודמים במעשה מרכבה, זה אולי ודאי מחבר אותנו למעשה מרכבה. בספר חזקל, שהזכרנו את הפסוקים גם בפרק א' וגם בפרק ג', מה שמתואר שם זה עליית המרכבה, מרכבה עולה, מסתלקת. תודה רבה. המפרשים שם מסבירים שמה שמתואר בתחילת ספר חזקל כעלייה, זה בעצם דבר טרגי, דבר עצוב מאוד, זה שהקדוש ברוך הוא שכינתו עוזבת אותנו, עוזבת את המקדש, עוזבת את הארץ. כן, מתואר שם בתחילת ספר חזקל, הוא רואה את המרכבה, והמרכבה בהינשא החיות מעל הארץ. כך נאמר בפרק א' פסוק י', יש איזה התנסות של החיות מעל הארץ, הינשאו האופנים, הם עולים. שוב, הביטוי מנשאה מעל הארץ, כמה פעמים חוזר הביטוי הזה, שהם עולים מהארץ, וגם בהמשך מופיע ביטויים דומים, בהמשך הפרקים, ביטויים של עלייה, של הסתלקות. למשל, בפרק י', שוב חוזר מעשה מרכבה, ואז שוב כתוב, ובסט הקרובים את כנפיהם לרום מעל הארץ. ויצא כבוד השם ויעמוד על הקרובים ויסעו הקרובים וירומו מן הארץ לעיניי בצאתם. היא החיה שראיתי, החיה הזאת מתחילה להינשא. אז מה שמתואר כאן, המפרשים מסבירים, וככה הגמרא בסנהדרין מתארת, דבר מאוד מאוד עצוב וקשה, שהקדוש ברוך הוא מסלק את שכינתו. אז הנביא מבין, הנביא הוא מתאר התנסות, אנחנו קוראים את זה, נשמע מאוד יפה, הרור, הכל מתנסה פה, מתנסה, ההתנסות הזאת זה סיפור מאוד עצוב. כי זה אומר שאנחנו נמצאים במצב כל כך ירוד, אנחנו לא ראויים שהשכינה תתגלה בנו, אז השכינה מתנסית, מסתלקת. יש ביטויים כאלו גם בחז"ל, השוב אל מקומי, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני שב אל מקומי, זה ביטוי עצוב, שהקדוש ברוך הוא עוזב את הקודש, עוזב אותנו, ועולה למעלה. אז כל פעם שנאמר על הקדוש ברוך הוא שהוא עולה, זה בעצם אירוע מאוד לא שלילי מבחינתנו. אותו דבר, אומר הרמב״ם, גם סוגיית ההשגחה. אנחנו הזכרנו בעבר, וזה נושא מאוד חשוב בחלק ג' של מורה נבוכים, לדעת הרמב״ם, נבואה והשגחה זה שני דברים שהם הולכים ביחד, צמודים זה לזה. הזכרנו את הדברים בעבר, נחזור שוב בחלק ג'. הרמב״ם יגדיר במפורש שההשגחה היא מקבילה לעולם הנבואה. זה דבר שהוא מקביל. כך הוא כותב בפרק י' ז', לדעתי ההשגחה האלוקית נספחת לשפע האלוקי, המין אשר בו השפע השכלי, כך גם יש השגחה. את השגחה זה בעצם אותו עיקרון כמו שפע של נבואה. ולכן כמי שיהיה ראוי לנבואה יש לו יותר השגחה, ומי שפחות ראוי לנבואה יש לו פחות השגחה, ומי שעוד פחות ראוי לנבואה בכלל אין עליו השגחה בכלל. כבר דיברנו על זה שיש מצב שבני אדם לדעת הרמב״ם שהם לא זוכים להשגחה, ראינו שאין להם צלם אלוקים, דיברנו על זה, ואז אין להם צורת אדם, דיברנו על זה בפרק שביעי. לכן גם כאן, גם סוגיית ההשגחה, כשהקדוש ברוך הוא משגיח, שזה טוב, זה סימן לקרבה, זה ייראה עיקרי ירידה. כשהקדוש ברוך הוא לא משגיח עלינו, שזה מצב לא טוב מבחינתנו, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא עולה. כן, אז אם חל המכה על אומה או על אקלים כפי רצונו המוקדם, שמקדים ספרי הנבואה לפני תיאור אותה מכה, שאותם אנשים פקד השם מעשיהם, והביא עליהם את העונש, הרי הוא מכנה את העניין הזה בירידה. למה? כי באמת מצד האמת לא היה ראוי שהקדוש ברוך הוא בכלל להתייחס לאדם. האדם קל מכדי שיפקדו מעשה ויענה שלם. למה בכלל שהקדוש ברוך הוא יתייחס אלינו? ידון אותנו, ישגיח לנו, מה אכפת לו מאיתנו בכלל? לכן זה ירידה כביכול כלפי שמיים, אבל בעצם זה מראה על מדרגת האדם, שהוא זוכה להשכנה, ימנה הרצון. ולכן התבהר בספרי הנבואה שמצד האמת לא היה ראוי בכלל שהקדוש ברוך הוא יתייחס אלינו. מה אנוש תזכרנו בן אדם כתפקדנו? לכן קינה את זה בירידה. אמר אבל נרדה ונבלה שם שפתם, וירד השם לראות על סדום, ארדנה וערה. כל העניין, כל פעם שיש ירידה, הכוונה חלות עונש באנשי עולם השפל, התעניינות אלוקית עם מה שקורה לנו. אבל העניין הראשון, כלומר נבואה, נחזור לנושא הנבואה, שהוא הנושא שמעסיק אותנו יותר, ענייני החזון והעלות, רבים הם, יש הרבה מקומות בתנך שאנחנו רואים מה התגלות ונבואה והשראת שכינה נקראים ירידה. למשל, וירדתי ודיברתי עמך, כן, מפורש בספר במדבר ופרשת בעלותך, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני ירד וידבר איתך ואצלתי מן הרוח על 70 הזקנים. זה ירידה. ומעל הכל, וירד השם על הר סיני. פסוק שהרבה הרבה קולמוסים נשברו עליו, מה הכוונה וירד השם על הר סיני? אז יגיד הרמב״ם, וירד השם להר סיני, הכוונה הייתה במעמד הר סיני נבואה אדירה. כל עם ישראל התנבא, הגיע להישגים מדהימים בנבואה. זה נקרא ירידה. אז ירידה, זה דבר טוב. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא השרה את נבואתו, השרה את שכינתו על הר סיני, ירד השם לעיני כל העם. ולהפך, כשנגמר מעמד נבואי, כתוב, ויעל מעליו אלוקים. כך נאמר על יעקב אבינו, כשהוא יורד במצרים, הוא זוכה להשראת שכינה בדרך, וכשמסיים מעמד הנבואי, ויעל מעליו אלוקים. זהו, נגמרה הנבואה. אז הקדוש ברוך הוא, ליעקב זה ירידה באותו רגע. אבל לריבונו של עולם זה עלייה. או אברהם אבינו, ויעל אלוקים מעל אברהם, הסתיימה הנבואה. עד כאן, יחסית, אפשר להבין, שכשהקדוש ברוך הוא משריע שכינתו, נבואתו, כן? אז זה נקרא ירידה כלפי שמיים, כמובן שזה דבר טוב לנו. הבעיה היא שיש פסוק שמפרק את כל מה שאמרנו, כי כתוב משה עלה אל האלוהים, ואמרנו שכל פעם שמדברים כלפי הקדוש ברוך הוא, אז עלייה פירושה התרחקות. אז מה זה משה עלה אל האלוהים? היה צריך להיות כתוב שאלוהים ירד אל משה. נכון. זאת אומרת, רואים שמשה הוא חריג משאר הנביא. הנביא היחידי שנאמר עליו שהוא עלה זה משה. אצל כל שאר הנביאים, כולל עם ישראל במעמד הר סיני, מעמד הנבואה נקרא ירידה. משה הוא היחידי שאצלו המעמד הנבואי יקרא עלייה. זה אומר שזה מבדיל לנו את מעלת משה ממעלת האחרים. למה? אומר הרמב״ם, הרי הוא מן העניין השלישי. מה זה העניין השלישי? העניין השלישי זה מה שבתחילת הפרק, הכוונה עליית המחשבה. זאת אומרת שפה אנחנו נכנסים לסוגיה מאוד מאוד גדולה, שאנחנו רק נראה מקום לה, והיא הבדל הגדול שהרמב״ם יצהיר ויחזור וישנן אותו, בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. נבואת משה, נבואת השכל. שכלו של משה כל כך התעלה, כמו שהוא אמר בתחילת הפרק, עליית המחשבה, הוא כל כך שכלל את יכולת השכל שלו, את צלם אלוקים שבו, כמו שעסקנו בזה הרבה, על יכולתו, על יונית של משה, פרק ה' עסקנו בזה, פרק ד' עסקנו את תמונת השם יבית, עולם האבטה של משה, הוא זכה שהשכל שלו יתעלה ומגיע להשגות אלוקיות, השגות נבואיות. מה שאין כן גנצל שואר כל שאר הנביאים, עם כל מעלתם, שכלם לא התעלה עד כדי כך שהם מסוגלים בשכלם להשיג השגות אלוקיות, עדיין דבק בהם חטא האדם הקדמון. וגם כשהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יתנבאו, זה ירידה, כי זה לפי מעלתם השכלית, שהיא לא הייתה ראויה לנבואה מצד מעלתם השכלית, אבל הקדוש ברוך הוא ברוב טובו מנבא אותם, אז זה עטוף בעטיפות, ועטוף בלבושים, ועטוף במסכים, ועטוף בדמיונות, כי יש פה ירידה. אז לכן כל הנביאים התנבאו באספקלריה שאינה מהירה, כי הם לא עלו אל, אלא התוכן האלוקי ירד אליהם. אז הוא ירד עם מלא עטיפות וכיסויים ודימויים וחלומות. אבל אצל משה רבנו תמונת השם יביט, אמרנו, תמונת השם, השכל שלו התעלה. זה לכן יאמר הרמב״ם שנבואת משה היא לא נבואת הדמיון, אלא נבואת השכל. זה ההבדל הגדול בנבואת משה לנבואת שאר הנביאים. שאר הנביאים משתמשים בדמיון, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נאלץ, כן? כך נאמר בפרשת בעלותך, הקדוש ברוך הוא מבדיל בין נבואת מרים ואהרון לבין נבואת משה, מרים ואהרון. כן, אם ינבאכם במראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו, לא כן, עבדי משה, פה אדבר הוא מראה, ולא בחידות, ותמונת השם יביט. בכל ביתי נאמנו. אז לכן גם כשמדואר מעמד הר סיני, אז יוצא שבתוך מעמד הר סיני עצמו יש פה הבחנה. התורה רוצה שנבחין שמעמד הר סיני של משה זה לא מעמד הר סיני של עם ישראל. זה לא אותו מעמד. משה עלה אל האלוהים, וירד השם על הר סיני. משה במעמד הר סיני עולה. אצל כל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יורד אליהם. אז לכן בכוונה התורה היא שינתה בלשון, כדי להבדיל בין משה לבין שם. אנחנו רואים את ההבדלים. עם ישראל לא מצליחים לעמוד במעמד הר סיני. דבר אתה איתנו ונשמע. הם לא מצליחים לעמוד בקול הגדול הזה. זה לא, זה משהו יורד אליהם, ועם כל זה הם לא מצליחים להכיל. משה עולה. משה היחידי שעולה למעלה. משה מחיצה לעצמו. אז אם כן, דרך הדיוק בפסוקים, במילים, אז אנחנו רואים איך התורה רומזת, עוד פעם, כבר במעמד הר סיני, או לפני פרשת בעלותך, להבדל בין משה לבין שאר הנביאים. המלבים גם עוסק בזה שם, בספר שמות, בפרשת יתרו. בלשון קצת אחרת, אבל רואים שהוא ממשיך את אותו עיקרון. ומשה עלה אל האלוהים בפרק י"ט פסוק ג', כך נאמר. אומר המלבים, משה עלה אל אלוקים. אפשר לפרש כפשוטו שהוא עלה להר, גם רמב"ם פה אומר שאפשר לפרש כפשוטו. משה עלה אל אלוקים, הכוונה עלה להר. אז בכלל לא הסתבכנו. לא נכנסתי בכלל לסוגיה רוחנית, זה פשוט הוא עלה להר. זה אפשר כפשוטו. אבל אפשר לפרש, אומר המלבים, שכל הנביאים ניבאו באספקלריה שאינה מהירה. לכן לא עלו אל האלוהים, אלא האלוקות ירד עליהם. כך לשון המלבין. כי לא התפשטו מן החומר ומן הארציות לגמרי. ונבואתם הייתה על ידי כוח המדמה, שהוא כוח גופני. לבד משה, שהתפשט מן החומר לגמרי, עלה מן הארץ, נפרד מן הגוף. וזה רמוז שעלה אל האלוהים. זה נראה בעקבות הרמב"ם. דברי המלבים פה, שהכל מדויק פה בפסוקים. כן.
אז למה זה חשוב לנו לדעת את זה שמשה היה שונה משאר
הנביאים? כי אז כל התורה נעוצה בזה. לדעת הרמב"ם, כל האמונה שלנו בתורה נעוצה בנבואת משה. בהבנה שלא יהיה נביא כמשה. כי אז לעולם אין אף אחד שיכול לבטל את התורה. כי אם אתה אומר שנבואת משה ונבואת שאר הנביאים אותה מדרגה, אז יכול לקום איזה נביא ולבטל דברים מתורת משה. משה נתנבא, אני עכשיו נבא אחרת, זה אפשר לבטל את התורה. לכן אחד מי"ג העיקרים, לדעת הרמב״ם, זה שלא תהיה נבואה כמו נבואת משה. לא תחזור. הרמב״ם יגיד יותר מזה, סוגיה בפני עצמה, בעזרת השם אני מקווה שנגיע אליה, במורה נבוכים בחלק שלישי, הוא יטען שנבואת משה היא נס, ונבואת שאר הנביאים זה טבע. כך הוא יאמר. שנביא שמתנבא זה לא נס, זה טבע. נבואת משה זה לא מן הטבע, זה לא יחזור, זה נס. זה חד פעמי, זה לא יחזור עוד פעם אחת. הנס, נס שלא היה קודם. לכן לדעת הרמב״ם, כל התורה כולה, כל תוקפה של התורה, הכל תלוי בזה. לכן כל כך חשוב לרמב״ם בהרבה מקומות לחדד את נבואת משה, שאומר, הוא יגיד בהמשך, שרק בגלל שאין לנו מילים, אז אנחנו קוראים לנבואת משה נבואה. אבל מצד האמת, היינו אמורים למצוא לזה משם אחר, מילה אחרת, כי זה שיתוף השם, זה בעצם מושג אחר לגמרי. זה לא אותו דבר.
זה לא מצד הגדולה של משה בלבד, אלא גם מצד המעמד הנבואי הזה. כן. אי אפשר להשיג, יש כל מיני רבנבים שאתם מפתחים, כן מעלה כזאת של גדולים.
אבל לא למשה. לעולם אף אחד לא יגיע ולא יהיה כמשה. לא קם נביא בישראל. לא קם בישראל כמשה עוד. זה אחד מדגים אלה עיקרים. רק, אני לא מקבל את המילה רק על פי הרמב״ם. רמב״ם זה לא רק. רמב״ם זה רמב״ם.
לא, אבל יש דעה ש...
אין דעה. אבל צריך לדעת שהרמב״ם זה... זה כל התורה כולה, זה הרמב״ם. עמוד התורה. הרב ציודה היה מזכיר את הרמב״ם בתוך כדי שיעור, היה נעצר. הוא מזכיר רמב״ם, היה נעצר. הוא אומר, רמב״ם, וואה, אי אפשר להבין מי זה הרמב״ם, אי אפשר לקלוט מה זה הרמב״ם, אי אפשר לתפוס בכלל מה זה הרמב״ם. אומר, המלאכים בשמיים רועדים מהרמב״ם. הוא היום לא. כל המלאכים רועדים. אי אפשר לתפוס, זה דבר שאי אפשר, המוח לא תופס מה זה. כל התורה כולה, אין דבר כזה, לא אף אחד בישראל, ישראל, כל התורה כולה. אין, לא היה דבר כזה. טוב, כל זה יוצא שהדרך הדקדוק הזה של ועלה וירד, אנחנו שוב חוזרים לנושא שעסקנו בו הרבה, והוא מדרגתו השכלית של משה רבנו, שזה הנושא שאנחנו עוסקים בו מתחילת הספר. כן, צלם אלוקים שבאדם ירד, השכל, כן, זה מפרק א' כבר עסקנו בשכל האנושי, שהוא צלם אלוקים, ירד בפרק ב', בחטא אדם הראשון, ו... מפרק ג' אנחנו כל הזמן חוזרים לזה שתמונת השם יביט משה רבנו בשכלו, הצליח לתקן את השכל האנושי. היחידי שתיקן את כל עולם השכל האנושי, משה רבנו, אמיתת השם ישיג, גם פרק ג', גם פרק ד', גם פרק ה', כולם עסקו במעלה העליונה של השכלית של משה רבנו, וראינו גם שזאת מעלתו בפרק ח', ממקום איתי. כן, דיברנו על זה בפרק ח', העולם השכלי של משה, משה לא משיג את הקדוש ברוך הוא דרך הנבראים, שזה פרק ת' הכיסא, אלא השגה ישירה, זה מקום איתי. אז לפי זה המשך, הפרק הזה גם ממשיך בעצם לברר את מעלתו של משה רבנו, כמי שבעצם חי אצל אלוקים שבאדם, את השכל האנושי, ולכן הוא היחידי שעולה אל האלוקים, ואין צורך שהאלוקים כביכול ירד אליו. כל זה מעלתו של משה, למרות שגם יש פה את הפשט, נוסף על אותו גם עלה אל ראש ההר, אין שום בעיה להגיד שעלה אל אלוקים, הכוונה עלה אל ההר. ומה זה אל אלוקים? הכוונה אולי לא אלוקים, אלא האור הנברא. אנחנו נראה בהמשך, ראינו בעבר, שאפשר לפעמים לקרוא לקדוש ברוך הוא בתנך, ולא הכוונה לא הקדוש ברוך הוא, אלא הכוונה הדברים נבראים. כמו שראינו למשל, בסוף פרק ה', שכשכתוב לבנת הספיר תחת רגליו, נושא לבנת הספיר, אז אפשר לומר שזה תוכן רוחני. אם אתה רוצה, תגיד שהיה שם איזה דבר שנברא. וכך גם כאן אפשר לומר אלוקים, שאלוקים זה לא אלוקים, אלא הכוונה האור הנברא. למשל, אומר הכוזרי, במאמר רביעי, כשבני ישראל ראו את הארון, אז הם אמרו, קומה השם. מה זה קומה השם? הארון קם. אלא בגלל שהארון הוא כזה קדוש, והקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, אז כשאומרים ארון, אומרים השם. אבל הבאת הכוונה לארון. או שאנחנו אומרים יראת שמיים. אז מה זה יראת שמיים? יש לנו יראת אלוקים. יראת השם. כן, אבל כיוון שהשמיים הם דבר כל כך עליון שמייצג את הקדוש ברוך הוא, אומרים יראת שמיים. אז גם כאן אפשר לומר שהיה אור נברא, היה שם איזה אש. משה על האלוקים, הכוונה על האש העליונה שבהר סיני, והיא נקראת אלוקים. למה? כי מונגת על ידי אלוקים. כך יאמר הכוזרי על עמוד האש ועמוד הענן, שלכן גם במדבר, אומר הכוזרי, העם היו משתחווים לעמוד הענן ועמוד האש. למה משתחווים? זה לא עבודה זרה, משתחווים להשם. עמוד ענן, עמוד האש מייצגים את הקדוש ברוך הוא. ודאי שזה לא תיאור פיזי, אבל השם יתעלה, אין לו מקום שעולים אליו ויורדים ממנו. יתעלה הקדוש ברוך הוא מדמיונות השכלים לעילה ולעילה. כל זה אם כן, ירידה עלייה, שוב, נמלטנו מהגשמה כלפי שמיים, שזו המטרה הראשונית של הפרקים האלו, וגם ביררנו מאחורי הקלעים עוד על מדרגתו המיוחדת של משה, לעומת שאר הנברים, מדרגת השכל, והמעלה הגדולה שלו מול שאר הנביאים. הנבואה נקראת שפע, שהקדוש ברוך הוא משפיע על כל הנביאים, כמו שראינו. שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו, זה שפע גדול, לא קם בישראל כמשה עוד נביא ומביט את תמונתו. כן, זה יהיה שפע גדול, שהקדוש ברוך הוא מוריד לאנשי סגולתו, והם כולם מקבלים את השפע. אבל מה כתוב? מביט את תמונתו. אז מאוד בולט בפיוט גזי ההבדל. ואצל שאר הנביא מה כתוב? שפע נבואתו. הקדוש ברוך הוא נתן להם שפע. ומה כתוב על משה? שהוא מביט את תמונתו. אז מאוד בולט גם בפיוט ההנגדה. אצל שאר הנביא מדגש זה הקדוש ברוך הוא. אצל משה הדגשה זה משה. שמשה הוא זה שתמונת השם מביט. הוא זה ש... מגיע, הוא מגיע ועולה למעלה. אז לכן אנחנו רואים הבדל גדול בין משה לבין שאר הנביאים. משה המביט, דיברנו על זה כבר, מביט בבהירות גדולה כל כך, דברים של הרב בעולה טריה, עסקנו בזה בעבר. כל זה הנהגתו של הקדוש ברוך הוא. יש קשר גדול, ראינו בין נבואה להשגחה בפרק הזה. הינו אדון עולם לכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו. ההשגחה היא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שעם כל גדולתו שם נמצאת ענוותנותו, שהוא יורד לכל דבר ודבר, וזה יורד לכל מיני מדרגות. כל זה ודאי, ההשגחה הזאת היא ענוותנותו של הקדוש ברוך הוא. אחרי שדיברנו על עלייה וירידה, ישיבה. עיקר הנחת שם זה בלשוננו לישיבה, ישיבה כפשוטו, ישיבה פיזית, כמו אלי הכהן יושב על הכיסא. טוב, כיוון שהאדם היושב הוא מונח יציב, באופן יציבו ותנוחתו המושלם ביותר, הוא שאל זה לכל מצב יציב. אז כל דבר יציב נקרא ישיבה. תנוחה שאינה משתנית. למשל, כשרוצים להבטיח את ירושלים בקיום ויציבות, שהיא ברום המעלות, כתוב על ירושלים בספר זכריה שלעתיד לבוא, רעמה ישבה תחתיה. ירושלים תשב ברום ובצורה יציבה. או מושיבי עקרת הבית, נותן לה לעקרת הבית מנוחה, יציבות, חוסן. לפי העניין הזה האחרון, אפשר עכשיו לפנות גם כלפי שמיים, גם כלפי הקדוש ברוך הוא, נאמר עליו יתעלה, אתה השם לעולם תשב, כך נאמר במגילת איכה. מה זאת אומרת השם לעולם תשב? אין לקדוש ברוך הוא כיסא, אלא הכוונה שהוא יציב, לא משתנה, לא זז. היושבי בשמיים, נאמר בספר תהילים קכ"ג, יושב בשמיים בתהילים פרק ב', הכוונה יציב, לא ישתנה בשום אופן מאופני השינוי. הקדוש ברוך הוא לא משתנה, לא שינוי עצמי, אין לו מצב מסוים זולת עצמותו שישתנה בו, ואין יחסו לזולת משתנה, כי אין יחס בינו לבין הזולת שישתנה באותו יחס כמו שהתבאר. הגדרה מאוד מאוד חשובה, אומר הרמב״ם, שגם כשהקדוש ברוך הוא משגיח, כשהקדוש ברוך הוא מנבא, כשהקדוש ברוך הוא מתייחס, האמת שאין פה שום שינוי. שום שינוי מצד הקדוש ברוך הוא. זה מאוד מאוד חשוב לחזור ולשנן, שגם כשאנחנו נתאר שינויים מאוד מאוד מפליגים, לעולם הקדוש ברוך הוא לא משתנה בכלל, כי באמת אין שום יחס בינו לבין הזולת. הקדוש ברוך הוא לא משתנה, מה שמשתנה זה מה שמגיע אלינו, משהו השתנה אצלנו, בעולמנו, משהו התגלה לנו, התברר לנו, התחדש לנו, השתנה כלפינו, אבל הקדוש ברוך הוא מצידו ודאי שום שינוי, שום אין רמז לשינויים מצד הקדוש ברוך הוא, הוא בלתי משתנה כלל בשום פנים, משה בער ואמר, נאמר בספר מלאכי, אני השם לא שיניתי שום שינוי כלל. ולכן כדי להדגיש את זה, אנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא בישיבה, בכל מקום שיוחסה לו התעלית. ומה שהם יחסים אותה לשמיים ברוב המקומות, שהקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, כי השמיים הם גם כן מבטאים דבר יציב, אין בהם שינוי ולא התחלפות. כלומר, אין פריטי המשתנים כפי שמשתנים פריטי האהובים הנפסיים בארץ. העולם הארצי הוא מאוד מאוד משתנה. הצמחים, בעלי החיים, כל פה הולכים ונפסדים. אבל מערכת הכוכבים היא מאוד מאוד יציבה. קודם כל, הכוכבים נמצאים פה מיליונים של שנים וישארו עוד מיליונים של שנים. זה מתארים משהו מאוד יציב, וגם התנועה שלהם היא מאוד ידועה מראש צפויה. אין הפתעות. אין פתאום איזה כוכב שהבוקר לא הלך לו, הכל מאוד מאורגן, מתוכנן היטב, אין שמה, ולכן כל המדענים כשהם רצו לבחון נוסחות מתמטיות ופיזיות, הלכו לכוכבים, כי שם הכל דופק כמו שעון, אין שום שינויים. אז השמיים הם, כן, מערכת הכוכבים, משל לחוסר ההשתנות כלפי שמיים, כלפי הקדוש ברוך הוא, ולכן לעולם הקדוש ברוך הוא לא משתנה. ואם יוחס יתעלה אותו יחס שאמור אל מיני נמצאים אוהבים ונפסדים, אם תראה כביכול נראה שהקדוש ברוך הוא כן מתייחס אלינו ואנחנו כן נפסדים ואוהבים, לכן צריך מיד לאזן ולהגיד יושב, כשאותם מינים תמידים וסדורים ויציבים במציאות כמציאות פרטי השמיים, היושב על חוג הארץ. זאת אומרת, למרות שהוא מתעסק עם הארץ, הוא יושב, הוא לא משתנה, קיים, יציב על היקף הארץ, תדירותה, רומז לדברים מתווים בבתירות. אז גם בארץ לפעמים יש איזה משהו תדיר. נגיד, גם הארץ בסוף יש לה, היא מסתובבת סביב השמש, גם יש לה נקודה יציבה. זה מאוד מאוד חשוב להחזור ולהדגיש את העובדה שהקדוש ברוך הוא לא משתנה, הוא נעלה בשינויים, כי כל שינוי הוא חולשה, וכל שינוי הוא מושפעות, נפעלות, והקדוש ברוך הוא לא משתנה בכלל. וגם בעת שינוי מצב הארץ והיפסדה, אין לפניו יתעלה שינוי יחס, אלא יחסו אל המציאות, שהם מובים, נפסדים, יחס שווה וקיים ועומד מצד הקדוש ברוך הוא, לא השתנה שום דבר. אם העולם נברא או לא נברא, או נחרב או לא היה עולם, מצד הקדוש ברוך הוא לא קרה שום דבר. אותו יחס למיני אהובים, לא לפתרם, מתבונן בכל לשון ישיבה, תמצא כלפי השם. זה יוצא שפרק י' א' הוא מאזן את פרק י'. פרק י' דיבר על עלייה וירידה של הקדוש ברוך הוא, עולה ויורד, שזה אין דבר שיותר מבטא שינוי מאשר עלייה וירידה. יורד זה כאילו הביטוי הכי חריף של השתנות שאפשר לומר כלפי הקדוש ברוך הוא. עלייה וירידה, כן, יש עלייה וירידה של הקדוש ברוך הוא, השגחתו, נבואתו, נכון, יאמר פרק י' א', לא, אל תתבלבל. כל מה שמתואר עלייה וירידה מפרק י' זה הכל, הכל מצידנו, כלפינו, מצד ריבונו של עולם, שום דבר לא עלה ולא ירד ולא כלום. אין שום ירידה כלפי שם הקדוש ברוך הוא, לא השתנה, שום דבר לא השתנה אצלו. הכל, הכל כלפינו, הכל מצידנו, הכל ביחס אלינו, יש כביכול שהקדוש ברוך הוא יורד. הקדוש ברוך הוא כאילו מתייחס אלינו. זה שיש יחס אלוקי אלינו זה לא משנה אצלו שום התייחסות כלל ועיקר. לכן פרק י' א' במובן הזה הישיבה מאזנת את העלייה וירידה. זה מאוד מאזן, זה מאוד חשוב להחזיק את החשבון היטב היטב. וגם כשאנחנו מדברים על פעולות של הקדוש ברוך הוא, זה ודאי לא השתנות. בואו נראה על זה טיפה מקורות מעולת ראייה, שרואים שממש הרב צעד בעקבות דברי הרמב״ם, כאן. כן. זה נושא שהוא יעסוק בו בהמשך, שגם שהקדוש ברוך הוא, גם כשהוא מתייחס, הוא לא מתייחס לפרטים הקטנים. הוא מתייחס לכללים. אין השגחה על עשב בודד. אז זאת אומרת שזה, גם כשהקדוש ברוך הוא, אתה מתאר אותו כמתייחס, אז הוא מתייחס, הכוונה על ה למינים, לכללים, לעקרונות, כן? אי אפשר ליותר מדי לדבר על יחס, כי זה כבר קשה לתפוס את זה. לדוגמה, אנחנו אומרים כל בוקר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. חי וקיים, אומר הרב קוק בעולת ראייה, עמוד ב', זה שני ביטויים שבעולם שלנו האנושי הם סותרים. בעולם שלנו האנושי, חיים וקיימות זה תרתי דסתרי. ככל שדבר הוא יותר חי הוא פחות קיים, וככל שיותר קיים הוא פחות חי. הדומם, האבן, היא לא חיה, היא הרבה יותר קיימת. האבן יכולה להישאר המון המון שנים. יצור חי, ככל שהוא יותר חי, הוא פחות קיים. אין יצורים שחיים מאות שנים. היום. צמחים יש, יש זיתים, חיים כבר 400-600 שנה. גם הם יש להם גבול בסוף, הם לא דוממים. זאת אומרת, ככל שדבר שיותר חי, הוא יותר חלש אצלנו. בעל חיים הרבה יותר חלש מצמח. בן אדם הרבה יותר חלש מבעל חיים. הוא יותר חי, פחות קיים. ככה זה בעולם שלנו. זאת אומרת, ככל שיש יותר תנועה, יותר התרחשות, חי, חיים זה תנועה, זה התרחשות, זה שינויים, איך אנחנו מודדים חיים? שינוי. הסלע הוא לא חי מבחינת, למה? כי הוא לא משתנה, אז הוא מת, אין בו חיים, הוא לא קורה לו כלום. אז אצלנו מדד לחיים זה שינויים, וקיימות אצלנו היא חוסר שינוי. ככה זה בעולם שלנו, האנושי. אבל אצל ריבונו של עולם, חי וקיים. הקדוש ברוך הוא מקור כל התנועות, מקור כל השינויים, מקור כל ההתרחשויות, הכל הכל, כל המציאות באה מהחיים שנובעים באין קץ ותכלית ממקור החסדים. הקדוש ברוך הוא כולו, כולו מלא חיים, מנהיג ממלכה חיה, ומצד שני קיים. מה זה קיים? אומר רב קוק בעולת ראייה עמוד ב', העמדה הקבועה מתעלה משינוי ותמורה. איך זה מסתדר? הקדוש ברוך הוא מהכל, אז יוצר את כל הפעילות האדירה. זאת אומרת שמקור החיים, המקור של כל התנועה, הוא עצמו מעל כל השינויים. והוא מצטט פה את אותו ביטוי שהרמב"ם מביא גם כאן בספר מלאכי, אני השם לא שיניתי. החיים נתפסים אצלנו על ידי שינויים. אין שינוי, אנחנו, מבחינתנו אין חיים. אבל באמת אצל ריבונו של עולם, החיים והקיימויות מתאחדים בו. זאת אומרת, כל המון השינויים הם רק מצד ערכם של הנבראים. אבל באור הנצח אין שינויים בכלל. הכל קבוע. ואז כשהוא רוצה לתאר את הקביעות, חוסר השינוי, אז אומר רב קוק, על זה נאמר, צדיקים יושבים והתאות הם בראשם. הישיבה היא הקביעות. זה נראה ממש מדברי הרמב״ם כאן במורה נבוכים. הישיבה היא הקביעות, קבועים הצדיקים, איתנים באור חיים קבוע, בלתי משתנה. ודווקא מצד, ועם כל זה, עם זה, משם באים כל השינויים הגדולים שקיימים בעולם. זה הפלא הגדול, חי וקיים. לפי השקפתנו, החיים מלאים שינויים ותמורות, ואצל ריבונו של עולם, יש קיימות איתנה עומדת לעד. ואיך זה מסתדר ביחד? ייחוד מופלא, פלא. אי אפשר להבין את זה. העולם שלנו לא תופס. פרק י' פרק י' א'. הקדוש ברוך הוא מקור השינויים הכי גדולים, עולה ירידה, עליות, ירידות כל הזמן, והוא לא משתנה בכלל. הוא נשאר יציב כל הזמן, לא קורה לו שום דבר, שום שינוי. איך אפשר להכיל את שתי המחשבות האלו ביחד? זה ההתחלה להתקדם לכיוון דעת אלוקים. זה שאנחנו מתחילים לפרק את המושגים, עלייה, ירידה, ישיבה, דרך המושגים אנחנו לומדים עכשיו סוגיות יסוד בלימוד האמונה, בלימוד דעת אלוקים. כל השינויים, מה הם? על מה אנחנו מדברים בשינויים? כך גם בפיוט אדון עולם, אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא וכו'. כותב הרב קוק, שמצד הקדוש ברוך הוא, לא קרה שום דבר בבריאה. הוא היה והוא הווה והוא יהיה ותפארה, עמוד ממזיין עולת ראייה. כל השינויים שאנחנו רואים בעולם, שינויים, העולם נברא, העולם מפסיק להיברא, בורא העולמות, מחריבם, שינויים. כל זה רק מצד המציאות, מצדנו יש שינויים. אבל לגבי השלמות העליונה מצד הקדוש ברוך הוא, השינויים לא חלים כלל, לא ישנה כלום. מצד רוממותו אין שום הבדל והפרש בין מה שקדם לבריאת העולם, בעת שעוד לא נברא העולם, לבין המעמד של ההווה, לבין המעמד של העתיד. בצד הקדוש ברוך הוא לא קרה שום דבר. העולם נברא, העולם ממשיך, העולם יחזר, הקדוש ברוך הוא מצידו לא קרה לו שום דבר, לא הושפע מזה כמלוא הנימד. הוא מצידו בעניין אחד, באחדות אחת, שווים כל המצבים לגביו, לגבי עליוניות כבודו, כי הוא מתעלה מכל שינוי, מכל התפעלות ותמורה. הוא היה והוא הווה והוא יהיה. בתפארה. תפארה הוא אומר, אין כל שינוי וחילוף תופס בו כלל ועיקר. אין מצידו שום ערך לחילוף ההווה והזמנים, וכל העליות וכל הרוממות, כן? זה לא שייך אליו בכלל. אין עלייה ולא ירידה ולא שום דבר. כן.
מה?
מה? הוא משתנה מאיתנו, אז הוא כבר מושפע, אז הוא משהו בחסינות שלו, הוא מושפע מאיתנו, לא? הוא מושפע מהמציאות. אז זה מה שהנוצרים אומרים. שהייתה לקדוש ברוך הוא תוכנית, שעם ישראל יהיו עם סגולה, ועם ישראל התנהגו כל כך יפה, עשו לקדוש ברוך הוא את התוכנית. הוא רצה לעשות משהו מאוד יפה, ערב יפה מאוד יפה, והם הרסו לו את התוכניות. אז הוא נלט לשנות תוכניות. וזהו, אז הפר את בריתו עם עם ישראל, והלך לאנושות.
ויש מרחק להגיד שיש...
אומר הרב קוק, זה כפירה בשמיים, להגיד שהקדוש ברוך הוא שינה תוכניות. זה חרפה, זה ביזוי כלפי שמיים.
אנחנו אומרים שהוא
השתנה בעקבותינו, זה מרחק גדול. ברגע שאתה אומר שהוא משתנה, איפה אתה רוצה? מה גורם לו להשתנות? משתנה. אז התורה תשתנה גם. זה אותו דבר כמו שדיברנו מקודם. אז גם התורה משתנית.
מה לאמירה שידיעתו זה עצמותו?
זה אותו דבר. שאין לנו הבנה מה זה ידיעת השם. כי אצלנו ידיעה זה השתנות, יאמר הרמב"ם בחלק שלישי. אצלנו ידיעה זה השתנות, ואצל הקדוש ברוך הוא ידיעה היא לא השתנות. זאת אומרת שאתה לא יודע מה זה ידיעת השם. אין לך מושג מה זה. כי אצלנו כל ידיעה זה שינוי. לא שייך כלפי שמיים. זה מושג אחר לגמרי של ידיעה. כי הוא לא משתנה.
הוא לא יודע.
הוא יודע הכל. צופה ויודע סתרנו. הוא יודע הכל. אבל הידיעה שלנו זה שינוי. כשאתה יודע משהו, לפני כן לא ידעת אותו. השתנה אצלך משהו. זה לא שייך כלפי שמיים.
להגיד לקרוא שהוא יודע, זה גם
הסוג
של...
אז הכוונה, זה גם פה. כמו שאומרים שהוא עולה ויורד. זאת אומרת שהוא יודע... אבל זה לא ידיעה של שינוי. הוא עולה ויורד, אבל הוא לא משתנה. הוא ברא את העולם, הוא לא השתנה, הוא לא ברא כלום. מצידו אין לו שום, לא קרה שום דבר ברגע הבריאה. זה מאוד מאוד יסודי, פה אנחנו מתחילים להיכנס לעובי הקורא, של לימוד דעת אלוקים. כמה צריך לזכך את המחשבה כשנכנסים לעניינים הרוחניים? לזכך את הרע. עכשיו זה מחבר אותנו עכשיו למשה. משה עלה אל האלוהים. משה הוא נקודת היציבות. שתורת משה לא משתנית. זה מאוד חשוב. ולכן אצל משה לא מתואר שהקדוש ברוך הוא יורד. כאילו זה בא לתאר שמשה כאילו התחבר לה, לנקודה אצלה. הצדיקים יושבים והתורותיהם והשם בזה יושבים. ולכן משה אומר שבהר סיני הוא ישב. וישב שם. הוא ישב בהר סיני. מה זה וישב? זה יציב, זה טוטלי, זה לא ישתנה. כאילו משה הגיע לנצח, משה הגיע אל היסוד הקבוע. תורת משה לא תשתנה, כי היא באה מהמקום המיושב, המקום היציב. היא לא באה מהמקום המשתנה. נבואת נביאים היא מדבר משתנה. הנביאים שייכים ליסוד המשתנה, ולכן הנביא לא יכול לקבוע הלכה לדורות. אין דבר כזה שנביא קובע הלכה לדורות. למה? כי הוא שייך לו, הנבואה, הקדוש ברוך הוא ירד אליך, עלה, זה השתנות, יסוד המשתנה, זה פרק י'.
זה
ביטוי
של הנצח,
אבל הנביא? לא. בעקבות משה הנצח, אז הוא יכול לומר, מה שאני אומר, קיבל השראה מעולם הנצח. אבל, מה שנביא אומר, זה לא, הוא לא יכול לקבוע הלכה לדורות. אחרי התורה, נחתמה התורה, אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. כך אומרת הגמרא, אסור לחדש. 48 נביאים עמדו לישראל, לא חידש אף אחד מהם דבר. אסור לחדש. אם יבוא נביא ויגיד לנו לא, למחוק עוד אחת בתורה, אנחנו לא נשמע לו. אני אומר רמב"ם. זאת אומרת שאנחנו עכשיו רואים את ה... שבעצם כבר פרק י' הוא רמז להבחנה בין שני הנביא, שתי מדרגות הנבואה, וזה בעצם הבחנה בין שתי התגלויות של הקדוש ברוך הוא, או בין שתי צדדים. ריבונו של עולם שמתגלה, משתנה, מצד הקדוש ברוך הוא לא משתנה בכלל. יושב בשמיים, כן.
מה קרה את הגמרא מעולם לאדם של אמורו?
טוב, אז זה בא לבטר שוב את היציבות, כן? את היציבות של העולם הרוחני, כן. כן. אני לא שומע.
מה זה?
אני לא שמעתי, מה?
שאלתי אם
הנבואה
יותר קשורה לחסד ולווים.
כן, נכון, זה חסד גדול מאוד להתנבא.
זה דבר שהוא אין בו, מאוד ישירה, חד משמעית
נבואה. חד משמעית, והיא מלאה חסד. כי הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו מתגלה אל הנביא, לא?
ביחס לנו זה
נבואות
שהן
תוכן נעימות. לא, אתה מערבב בין התוכן לבין עצם תופעת הנבואה. עצם מושג הנבואה, זה חסד גדול. אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא צור חבלי בעצריו. נעסוק במושג הזה צור, בעזרת השם. הרב קוק בעולת ראייה עמוד ממתת. אנחנו רואים ירידות גדולות בעולם. כן, יש הרבה ירידה, כל העולם הוא ירידה אחת גדולה. אבל הקדוש ברוך הוא מצידו צור. זאת אומרת מה זה צור? יש לנו לא משתנה בכלל. כן, זה צור חבלי בעת צרה. לא נכנס פה לכל הסוגיה, אז כבר קצת קשה, אני אנסה לתמצת אותה. אז גם פה הוא אומר ביטוי דומה, עולת ראייה עמוד רשות ב', ההידבקות בקדוש ברוך הוא, כן? יש לנו מלא מלא דבקות בקדוש ברוך הוא, והוא מצידו בלא שום השתנות. היחס אלינו מלוקותו קדוש ומובדל מכל השתנות. אז יכול להיות שאנחנו מאוד מאוד מתעלים, אבל באמת הקדוש ברוך הוא מצידו לא משתנה בכלל ביחס אלינו. אז יוצא אם כן ששני הפרקים האלו, שני הביטויים האלו מאזנים, משלימים זה את זה, והתקדמנו עוד צעד פנימה, עוד פנימה, לעולם דעת אלוקים, לעולם של הבנת כל הקשר, השגה, גם הנבואה, גם עולם התורה רמוז כאן, גם המערכת היחסים, ריבונו של עולם, הכל פה מאחורי הקלעים הולך ומתפתח. השם למבול ישב. השם למבול ישר, זאת אומרת שיש יציבות גם עם המבול, שמורים הכי מפליגים בטבע, הקדוש ברוך הוא מצידו, יש נקודת יציבות מתמדת, ממשיכה בלי הפסקה. הסוגיות האלו, האיזונים האלו, המשיכו ללוות אותנו גם בפרקים הבאים. הרמב״ם מצד אחד יעסוק בפשט, ברובד הראשון, ויציאה מהשגחה, מהגשמה, אבל מאחורי הקלעים יקדם אותנו גם בהבנת משה, איש האלוקים, כמו שאמרנו, זה נושא פה בכל הפרקים, גם בהבנת המעשה מרכבה, כמו שראינו בפרקים האלו, וגם בכלל, בדעת אלוקים, מעשה מרכבה, אמרנו, זה ידיעת השם, יחסים איתו, מעשה בראשית, מה בעצם קרה בבריאה, ההבנה העמוקה שנוצרו תהליכים, והקדוש ברוך הוא מצידו לא השתנה בכלל, זה דבר יסודי מאוד בכל לימודי האמונה, לא להמעיט ולא להפחית ממעלתו שהוא חי וקיים. הביטויים של חי וקיים יחזרו גם בהמשך הספר, הוא ידבר על זה, על מעלתו הגדולה של הקדוש ברוך הוא, חי וקיים. שבוע טוב, בהצלחה, בשורה טובה. פרק י' כבר קדם לנו כי כאשר אנו מזכירים במאמר זה שם מן השמות הללו המשותפים אין כוונתנו להזכיר כל עניין שנאמר עליו אותו השם. כן, מאמר זה ענייני לשון. כן, יש לפעמים כל מיני שימושים לפעלים שהרמב"ם לא יזכיר את כל השימושים של כל פועל, אלא נזכיר מאותם עניינים מה שאנחנו צריכים לו לענייננו. כמובן שהנושא שבו אנחנו עסוקים והוא בניין דעת אלוקים, שרת ההגשמה וכן הלאה. ומזה ירד ועלה, ירידה ועלייה, שני שמות שמונחים בלשון העברי לנחיתה ולסליקה. כאשר נעתק הגוף ממקום מסוים למקום נמוך ממנו, אנחנו אומרים שהוא ירד. כאשר נעתק ממקום מסוים למקום גבוה, מאותו המקום אומרים עלה. טוב, זה ברובד הפיזי. אחר כך הושאלו שני השמות הללו למשהו שהוא תואר, רוממות וגדולה. אם הושפלה מעלת האדם, אומרים שהוא ירד ממעלתו. אם רמה מעלתו בגדולה, אומרים שהוא עלה. למשל, בתורה אמר יתעלה, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. ודאי ששם זה לא תיאור פיזי, אלא תיאור של מצב חברתי, מצב סטטוס. רון את ענך השם אלוקיך עליון על כל גוי הארץ. או ויגדל השם את שלמה למעלה. גם חז"ל משתמשים בביטויים אלו. ידעת הריבוי שימושם, מעלין בקודש ולא מורידים. כל זה תיאורים לא פיזיים כמובן, לא חומריים, אלא תיאורים של יחס, של מעמד, של מדרגה. שלב שלישי, על הדרך זו אומרים גם בשפלות המחשבה. לא רק בתיאורים של מעמד, אלא גם כשאנחנו באים לדון על עולם הרוח. כשהאדם פונה במחשבתו כלפי דבר פחות מאוד, כשהאדם לוקח את עולם הרוח, את עולם השכל, את צלם אלוקים שבאדם, שמטרתו הייתה, מטרתו לכתחילה של צלם אלוקים, זה לעסוק בעניינים האלוקיים המופשטים הגבוהים, במקום לעסוק בעניינים רובו של עולם, עוסק בדברים פחותים מאוד, אז אומרים שזה נקרא ירידה, זה נקרא ירידה רוחנית. מה אתה עוסק בעניינים נמוכים, יש לך צלם אלוקים. ולהפך, אם פנה מחשבתו כלפי דבר נעלה ונכבד, אז אומרים שהוא עלה. אז אם כן, יש עלייה, כן, שאדם עוסק בשכלו, בעניינים גבוהים, בעניינים רוחניים כראוי, לאיש מעלה. עד כאן דיברנו על בני אדם. עכשיו אנחנו מדברים על ריבונו של עולם, על הקדוש ברוך הוא, שגם עליו מצאנו בתנך, ביטויים של ירידה ועלייה. לפי שאנחנו מקהלות בני האדם בשפל השפלים, אנחנו מאוד ירודים גם במקום פיזית וגם במעלת המציאות ביחס לסובב אותנו. יש לנו מצב שפל מאוד פיזי ומצב שפל מאוד תודעתי, נפשי, רוחני. ולעומת זאת הוא יתעלה, הקדוש ברוך הוא, הוא נעלה על כל נעלה באמיתת מציאות בגדולה ורוממות, כמובן לא עליונות מקום. הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא ממקמים אותו פיזית במקום גבוה, כי זה לא נושא, כי הוא לא פיזי. אבל כשאנחנו רוצים לדבר על ההבדלים הרוחניים בינינו לבין ריבונו של עולם, אז אנחנו רואים שאנחנו למטה וריבונו של עולם למעלה. לכן רצה יתעלה במה שרצה להגיע מדע מאיתו ושפע נבואה לחדים ממנו, אז קרא ניחתות, ניחת, ירידת החזון אל הנביא או השראת השכינה במקום מסוים, ירידה. זאת אומרת, כשאדם מקבל נבואה, אדם מקבל נבואה, זה נקרא ירידה. באיזה מובן זה נקרא ירידה? התוכן האלוקי, שהוא מאוד 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 עליון, שהוא מאוד נשגב, פנה אל האדם הנחות פה למטה, וזה נקרא שיש פה ירידה, ירידה לעולם הרוחני כביכול. כביכול העולם הרוחני ירד אלינו, הצטמצם העולם הרוחני, התלבש בלבוש כזה שהאדם יכול לקלוט ולספוג אותו. אז במובן הזה יוצא שכשהאדם מקבל נבואה, אז הוא נמצא בהתעלות כמובן. אבל בכל זאת אנחנו קוראים לזה ירידה. כי אנחנו לא מדברים מצד האדם, אלא מצד התוכן האלוקי. כשמדברים מצד האדם, ראינו מקודם, נבואה זה מצב של עילוי, התעלית, אתה מקבל נבואה. אבל אנחנו מדברים מצד התוכן האלוקי, זאת ירידה. ולהפך, כשמסתלקת השכינה, זאת אומרת שעכשיו האדם לא ראוי לקבלת השכינה, זאת אומרת שהוא נמצא בירידה, אז השכינה עולה. זאת אומרת שהשכינה עולה, זאת אומרת שהאדם לא ראוי לזה. זה נקרא, סילוק השכינה מן המקום נקרא עלייה. אם כן, כל ירידה ועלייה שתמצא מיחוסים לבורא יתעלה, אין הכוונה בהם, אלא על עניין זה. אז רובד ראשון, אם כן, בנבואה, אנחנו נראה ביטויים שקשורים לנבואה, שעניינם, כשהנביא מתנבא, ירידה, וכשהנביא מפסיק להתנבא, אז יש עלייה. אז מה זה עלייה? לא עלייה לנביא, להפך. עלייה לריבונו של עולם. זה אולי מחזיר אותנו, למרות שהרמב״ם פה לא כותב את זה מפורש, אבל כיוון שעסקנו בפרקים הקודמים במעשה מרכבה, זה אולי ודאי מחבר אותנו למעשה מרכבה. בספר חזקאל, שהזכרנו את הפסוקים גם בפרק א' וגם בפרק ג', מה שמתואר שם זה עליית המרכבה, המרכבה עולה, מסתלקת. תודה רבה. המפרשים שם מסבירים שמה שמתואר בתחילת ספר יחזקאל כעלייה, זה בעצם דבר טרגי, דבר עצוב מאוד, זה שהקדוש ברוך הוא שכינתו עוזבת אותנו, עוזבת את המקדש, עוזבת את הארץ. כן, מתואר שם בתחילת ספר יחזקאל, הוא רואה את המרכבה, והמרכבה בהינשא החיות מעל הארץ. קראנו פרק א' פסוק י', יש איזה התנסות של החיות מעל הארץ, ינסו האופנים, הם עולים. שוב, הביטוי מנסעה מעל הארץ, כמה פעמים חוזר הביטוי הזה, שהם עולים מהארץ, וגם בהמשך מופיע ביטויים דומים, בהמשך הפרקים, ביטויים של עלייה, של הסתלקות. למשל, בפרק י', שוב חוזר מעשה מרכבה, ואז שוב כתוב, ובסט הקרובים את כנפיהם לרו מעל הארץ, ויצא כבוד השם ויעמוד על הקרובים, ויסעו הקרובים וירומו מן הארץ לעיניי בצאתם. היא החיה שראיתי, החיה הזאת מתחילה להינשא. אז מה שמתואר כאן, המפרשים מסבירים, וככה הגמרא בסנהדרין מתארת, דבר מאוד מאוד עצוב וקשה, שהקדוש ברוך הוא מסלק את שכינתו. אז הנביא מבין, הנביא הוא מתאר התנסות, אנחנו קוראים את זה, נשמע מאוד יפה, הרור, הכל מתנסה פה, מתנסה, ההתנסות הזאת זה סיפור מאוד עצוב. כי זה אומר שאנחנו נמצאים במצב כל כך ירוד, אנחנו לא ראויים שהשכינה תתגלה בנו, אז השכינה מתנסית, מסתלקת. יש ביטויים כאלו גם בחז"ל, אשוב אל מקומי, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני שב אל מקומי, זה ביטוי עצוב, שהקדוש ברוך הוא עוזב את הקודש, עוזב אותנו, ועולה למעלה. אז כל פעם שנאמר על הקדוש ברוך הוא שהוא עולה, זה בעצם אירוע מאוד לא שלילי מבחינתנו. אותו דבר, אומר הרמב״ם, גם סוגיית ההשגחה. אנחנו הזכרנו בעבר, וזה נושא מאוד חשוב בחלק ג' של מורה נבוכים, לדעת הרמב״ם, נבואה והשגחה זה שני דברים שהם הולכים ביחד, צמודים זה לזה. הזכרנו את הדברים בעבר, נחזור שוב בחלק ג'. הרמב״ם יגדיר במפורש שההשגחה היא מקבילה לעולם הנבואה. זה דבר שהוא מקביל. כך הוא כותב בפרק י"ז, לדעתי ההשגחה האלוקית נספחת לשפע האלוקי, המין אשר בו השפע השכלי כך גם יש השגחה. את השגחה זה בעצם אותו עיקרון כמו שפע של נבואה. ולכן כמי שיהיה ראוי לנבואה יש לו יותר השגחה, ויש פחות ראוי לנבואה יש לו פחות השגחה, ויש עוד פחות ראוי לנבואה בכלל על השגחה בכלל. כבר דיברנו על זה שיש מצב שבני אדם לדעת הרמם שהם לא זוכים להשגחה, ראינו שאין להם צלם אלוקים, דיברנו על זה, ואז אין להם צורת אדם, דיברנו על זה בפרק שביעי. לכן גם כאן, גם סוגיית ההשגחה, כשהקדוש ברוך הוא משגיח, שזה טוב, זה סימן לקרבה, זה ייראה עיקרי ירידה. כשהקדוש ברוך הוא לא משגיח עלינו, שזה מצב לא טוב מבחינתנו, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא עולה. כן, אז אם חל המכה על אומה או על אקלים כפי רצונו המוקדם, שמקדים ספרי הנבואה לפני תיאור אותה מכה, שאותם אנשים פקד השם מעשיהם, והביא עליהם את העונש, הרי הוא מכנה את העניין הזה בירידה. למה? כי באמת מצד האמת לא היה ראוי שהקדוש ברוך הוא בכלל להתייחס לאדם. האדם קל מכדי שיפקדו מעשה ויענש עליהם. למה בכלל שהקדוש ברוך הוא יתייחס אלינו? ידון אותנו, ישגיח לנו, מה אכפת לו מאיתנו בכלל? לכן זה ירידה כביכול כלפי שמיים, אבל בעצם זה מראה על מדרגת האדם, שהוא זוכה להשכנה, ימנה הרצון. ולכן התבהר בספרי הנבואה שמצד האמת לא היה ראוי בכלל שהקדוש ברוך הוא יתייחס אלינו. מה אנוש תזכרנו בן אדם כי תפקדנו? לכן קינה את זה בירידה. אמר אבא נרדה ונבלה שם שפתם. וירד השם לראות על סדום. ארדנה וערה. כל העניין, כל פעם שיש ירידה, הכוונה חלות עונש באנשי עולם השפל. התעניינות אלוקית עם מה שקורה לנו. אבל העניין הראשון, כלומר נבואה, נחזור לנושא הנבואה, שהוא הנושא שמעסיק אותנו יותר, ענייני החזון והעלות, רבים הם, יש הרבה מקומות בתנך שאנחנו רואים שמה התגלות ונבואה והשראת שכינה נקראים ירידה. למשל, וירדתי ודיברתי עמך, כן, מפורש בספר במדבר ופרשת בעלותך, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני ירד וידבר איתך ואצלתי מן הרוח על 70 הזקנים, זה ירידה. ומעל הכל, וירד השם על הר סיני. פסוק שהרבה הרבה קולמוסים נשברו עליו, מה הכוונה וירד השם על הר סיני? אז יגיד הרמב״ם, וירד השם על הר סיני, הכוונה הייתה במעמד הר סיני נבואה אדירה. כל עם ישראל התנבא, הגיע להישגים מדהימים בנבואה. זה נקרא ירידה. אז ירידה, זה דבר טוב. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא השרה את נבואתו, השרה את שכינתו על הר סיני, ירד השם לעיני כל העם. ולהפך, כשנגמר מעמד נבואי, כתוב, ויעל מעליו אלוקים. כך נאמר על יעקב אבינו, כשהוא יורד במצרים, הוא זוכה להשראת שכינה בדרך, וכשמסיים מעמד הנבואי, ויעל מעליו אלוקים. זהו, נגמרה הנבואה. אז הקדוש ברוך הוא עולה, ליעקב זה ירידה באותו רגע. אבל לריבונו של עולם זה עלייה. או אברהם אבינו, ויעל אלוקים מעל אברהם, הסתיימה הנבואה. עד כאן יחסית אפשר להבין שכשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, נבואתו, כן? אז זה נקרא ירידה כלפי שמיים, כמובן שזה דבר טוב לנו. הבעיה היא שיש פסוק שמפרק את כל מה שאמרו, כי כתוב משה עלה אל האלוהים, ואמרנו שכל פעם שמדברים כלפי הקדוש ברוך הוא, אז עלייה פירושה התרחקות. אז מה זה משה עלה אל האלוהים? היה צריך להיות כתוב שאלוהים ירד אל משה. נכון. זאת אומרת, רואים שמשה הוא חריג משאר הנביאים. הנביא היחידי שנאמר עליו שהוא עלה זה משה. אצל כל שאר הנביאים, כולל עם ישראל במעמד הר סיני, מעמד הנבואה נקרא ירידה. משה הוא היחידי שאצלו המעמד הנבואי יקרא עלייה. זה אומר שזה מבדיל לנו את מעלת משה ממעלת האחרים. למה? אומר הרמב״ם, הרי הוא מן העניין השלישי. מה זה העניין השלישי? העניין השלישי זה מה שבתחילת הפרק, הכוונה עליית המחשבה. זאת אומרת שפה אנחנו נכנסים לסוגיה מאוד מאוד גדולה, שאנחנו רק נראה מקום לה, והיא הבדל הגדול שהרמב״ם יצהיר ויחזור וישנן אותו, בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. נבואת משה, נבואת השכל. שכלו של משה כל כך התעלה, כמו שהוא אמר בתחילת הפרק, עליית המחשבה, הוא כל כך שכלל את יכולת השכל שלו, את צלם אלוקים שבו, כמו שעסקנו בזה הרבה, על יכולתו העיונית של משה, פרק ה' עסקנו בזה, פרק ד' עסקנו את תמונת השם יביט, עולם האבטה של משה, הוא זכה שהשכל שלו יתעלה ומגיע להשגות אלוקיות, השגות נבואיות. מה שאין כן גצל שואל כל שאר הנביאים, עם כל מעלתם, שכלם לא התעלה עד כדי כך שהם מסוגלים בשכלם להשיג השגות אלוקיות, עדיין דבק בהם חטא האדם הקדמון. וגם כשהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יתנבאו, זה ירידה, כי זה לפי מעלתם השכלית, שהיא לא הייתה ראויה לנבואה מצד מעלתם השכלית, אבל הקדוש ברוך הוא ברוב טובו מנבא אותם. אז זה עטוף בעטיפות, ועטוף בלבושים, ועטוף במסכים, ועטוף בדמיונות, כי יש פה ירידה. אז לכן, כל הנביאים התנבאו באספקלריה, שאינה מהירה, כי הם לא עלו אל, אלא התוכן האלוקי ירד אליהם. אז הוא ירד ממלא עטיפות וכיסויים, ודימויים וחלומות. אבל אצל משה רבנו, תמונת השם יביט, אמרנו, תמונת השם, השכל שלו התעלה. זה לכן יאמר הרמב״ם שנבואת משה היא לא נבואת הדמיון, אלא נבואת השכל. זה ההבדל הגדול בנבואת משה לנבואת שאר הנביאים. שאר הנביאים משתמשים בדמיון, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נאלץ, כן? כך נאמר בפרשת בעלותך, הקדוש ברוך הוא מבדיל בין נבואת מרים ואהרון לבין נבואת משה, מרים ואהרון. כן, אם היא נבאכם, במראה אליו התוודה, בחלום, אדבר בו, לא כן, עבדי משה, פה הדבר הוא מראה, ולא בחידות, ותמונת השם יביט. בכל ביתי נאמן. אז לכן גם כשמדואר מעמד הר סיני, אז יוצא שבתוך מעמד הר סיני עצמו יש פה הבחנה. התורה רוצה שנבחין שמעמד הר סיני של משה זה לא מעמד הר סיני של עם ישראל. זה לא אותו מעמד. משה עלה אל האלוהים, וירד השם על הר סיני. משה במעמד הר סיני עולה. אצל כל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יורד אליהם. אז לכן בכוונה התורה היא שינתה בלשון, כדי להבדיל בין משה לבין שם. אנחנו רואים את ההבדלים. עם ישראל לא מצליחים לעמוד במעמד הר סיני. דבר אתה איתנו ונשמע. הם לא מצליחים לעמוד. בקול הגדול הזה, זה לא, זה משהו יורד אליהם, ועם כל זה הם לא מצליחים להכיל. משה עולה. משה היחידי שעולה למעלה. משה מחיצה לעצמו. אז אם כן, דרך הדיוק בפסוקים, במילים, אז אנחנו רואים איך התורה רומזת, עוד פעם כבר במעמד הר סיני, או לפני פרשת בעלותך, להבדל בין משה לבין שאר הנביאים. המלבים גם עוסק בזה שם, בספר שמות, בפרשת יתרו. בלשון קצת אחרת, אבל רואים שהוא ממשיך את אותו עיקרון. ומשה עלה אל האלוהים בפרק י"ט, פסוק ג', כך נאמר. אומר המלבים, משה עלה אל אלוקים. אפשר לפרש כפשוטו, שהוא עלה להר, גם רמב"ם פה אומר, שאפשר לפרש כפשוטו. משה עלה אלוקים, הכוונה עלה להר. אז בכלל לא הסתבכנו. לא נכנסתי בכלל לסוגיה רוחנית, זה פשוט הוא עלה להר. זה אפשר כפשוטו. אבל אפשר לפרש, אומר המלבים, שכל הנביאים ניבאו באספקלריה שאינה מהירה. לכן לא עלו אל האלוהים, אלא האלוקות ירד עליהם, כך לשון המלבין. כי לא התפשטו מן החומר ומן הארציות לגמרי. ונבואתם הייתה על ידי כוח המדמה, שהוא כוח גופני. לבד משה, שהתפשט מן החומר לגמרי, עלה מן הארץ, נפרד מן הגוף. וזה רמוז שעלה אל האלוהים. זה נראה בעקבות הרמב״ם. דברי המלבים פה, שהכל מדויק פה בפסוקים. כן.
אז למה זה חשוב לנו לדעת את זה שמשה שונה משאר הנביאים?
כי אז כל התורה נעוצה בזה. לדעת הרמב״ם, כל האמונה שלנו בתורה נעוצה בנבואת משה. בהבנה שלא יהיה נביא כמשה. כי אז לעולם אין אף אחד שיכול לבטל את התורה. כי אם אתה אומר שנבואת משה ונבואת שאר הנביאים אותה מדרגה, אז יכול לקום איזה נביא. ולבטל דברים מתורת משה. משה נתנבא, אני עכשיו נתנבא אחרת, זה אפשר לבטל את התורה. לכן אחד מי"ד ג' העיקרים, לדעת הרמב״ם, זה שלא תהיה נבואה כמו נבואת משה. לא תחזור. הרמב״ם יגיד יותר מזה, סוגיה בפני עצמה, בעזרת השם אני מקווה שנגיע אליה, במורה נבוכים בחלק שלישי, הוא יטען שנבואת משה היא נס, ונבואת שאר הנביאים זה טבע. כך הוא יאמר. שנביא שמתנבא זה לא נס, זה טבע. נבואת משה זה לא מן הטבע, זה לא יחזור, זה נס. זה חד פעמי, זה לא יחזור אותה אחת. הנס, נס שלא היה קודם. לכן לדעת הרמב״ם כל התורה כולה, כל תוקפה של התורה, הכל תלוי בזה, לכן כל כך חשוב לרמב״ם בהרבה מקומות לחדד את נבואת משה, שאומר, הוא יגיד בהמשך שרק בגלל שאין לנו מילים, אז אנחנו קוראים לנבואת משה נבואה. אבל מצד האמת, היינו אמורים למצוא לזה משם אחר, מילה אחרת, כי זה שיתוף השם, זה בעצם מושג אחר לגמרי. זה לא אותו דבר.
אבל לא מצד הגדולה של משה בלבד, אלא גם מצד המעמד הנבואי הזה?
אבל לא למשה. לעולם אף אחד לא יגיע ולא יהיה כמשה. לא קם נביא בישראל. לא קם בישראל כמשה עוד. זה אחד מדגים אלה עיקרים. רק, אני לא מקבל את המילה רק על פי הרמב״ם. רמב״ם זה לא רק. רמב״ם זה רמב״ם. אין דעה. אבל צריך לדעת שהרמב״ם זה... זה כל התורה כולה, זה הרמב״ם. עמוד התורה. הרב ציודה היה מזכיר את הרמב״ם בתוך כדי שיעור, היה נעצר. הוא מזכיר רמב״ם, היה נעצר. הוא אומר, רמב״ם? אי אפשר להבין מי זה הרמב״ם. אי אפשר לקלוט מה זה הרמב״ם. אי אפשר לתפוס בכלל מה זה הרמב״ם. אומר, המלאכים בשמיים רועדים מהרמב״ם. היום לא. כל המלאכים רועדים. אי אפשר לתפוס, זה דבר שאי אפשר, המוח לא תופס מה זה. כל התורה כולה, אין דבר כזה, לא אף אחד בישראל, כל התורה כולה. אין, לא היה דבר כזה. טוב, כל זה יוצא שדרך הדקדוק הזה של ועלה וירד, אנחנו שוב חוזרים לנושא שעסקנו בו הרבה, והוא... מדרגתו השכלית של משה רבנו, שזה הנושא שאנחנו עוסקים בו מתחילת הספר. כן, צלם אלוקים שבאדם ירד, השכל, כן, זה מפרק א' כבר עסקנו בשכל האנושי, שהוא צלם אלוקים, ירד בפרק ב', בחטא אדם הראשון, ומפרק ג' אנחנו כל הזמן חוזרים לזה שתמונת השם יביט, משה רבנו בשכלו, הצליח לתקן את השכל האנושי. היחידי שתיקן את כל עולם השכל האנושי, משה רבנו, אמיתת השם ישיג, גם פרק ג', גם פרק ד', גם פרק ה', כולם עסקו במעלה העליונה של השכלית של משה רבנו, וראינו גם שזאת מעלתו בפרק ח', ממקום איתי. כן, דיברנו על זה בפרק ח', העולם השכלי של משה, משה לא משיג את הקדוש ברוך הוא דרך הנבראים, שזה פרק ת', הכיסא, אלא השגה ישירה. זה מקום איתי. אז לפי זה המשך, הפרק הזה גם ממשיך בעצם לברר את מעלתו של משה רבנו כמי שבעצם חי את צלם אלוקים שבאדם, את השכל האנושי, ולכן הוא היחידי שעולה אל האלוקים, ואין צורך שהאלוקים כביכול ירד אליו. כל זה מעלתו של משה, למרות שגם יש פה את הפשט, נוסף על אותו גם עלה אל ראש ההר, אין שום בעיה להגיד שעלה אל אלוקים, הכוונה עלה אל ההר. ומה זה אלוקים? הכוונה אולי לא אלוקים, אלא האור הנברא. אנחנו נראה בהמשך, היינו בעבר, שאפשר לפעמים לקרוא לקדוש ברוך הוא בתנך, ולא הכוונה לא הקדוש ברוך הוא, הכוונה הדברים נבראים. כמו שראינו למשל, בסוף פרק ה', שכשכתוב לבנת הספיר, תחת רגליו, נושא לבנת הספיר, אז אפשר לומר שזה תוכן רוחני. אם אתה רוצה, תגיד שהיה שם איזה דבר שנברא. וכך גם כאן אפשר לומר אלוקים, שאלוקים זה לא אלוקים, אלא הכוונה האור הנברא. למשל, אומר הכוזרי במאמר רביעי, שכשבני ישראל ראו את הארון, אז הם אמרו קומה השם. מה זה קומה השם? אהרון קם. אלא בגלל שאהרון הוא כזה קדוש והקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, אז כשאומרים אהרון, אומרים השם. אבל לבית הכוונה לארון. או שאנחנו אומרים יראת שמיים. אז מה זה יראת שמיים? יש לנו יראת אלוקים, יראת השם. כן, אבל כיוון שהשמיים הם כדבר כל כך עליון שמייצג את הקדוש ברוך הוא, אומרים יראת שמיים. אז גם כאן אפשר לומר שהיה אור נברא, היה שם הזה אש. משה עלה אלוקים, הכוונה על האש העליונה שבהר סיני, והיא נקראת אלוקים. למה? כי מונגת על ידי אלוקים. כך יאמר הכוזרי, על עמוד האש ועמוד הענן, שלכן גם במדבר, אומר הכוזרי, העם היו משתחווים לעמוד הענן ועמוד האש. למה משתחווים? זה לא עבודה זרה, משתחווים להשם. עמוד הענן, עמוד האש מייצגים את הקדוש ברוך הוא. ודאי שזה לא תיאור פיזי, אבל השם יתעלה, אין לו מקום שעולים אליו ויורדים ממנו. יתעלה הקדוש ברוך הוא מדמיונות השכלים לעילה ולעילה. כל זה אם כן, ירידה עלייה, שוב, נמלטנו מהגשמה כלפי שמיים, שזו המטרה הראשונית של הפרקים האלו, וגם ביררנו מאחורי הקלעים עוד על מדרגתו המיוחדת של משה, לעומת שאר הנברים, מדרגת השכל. והמעלה הגדולה שלו מול שאר הנביאים. הנבואה נקראת שפע, שהקדוש ברוך הוא משפיע על כל הנביאים, כמו שראינו. שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו, זה שפע גדול. לא קם בישראל כמשה עוד נביא ומביט את תמונתו. כן, זה יהיה שפע גדול שהקדוש ברוך הוא מוריד לאנשי סגולתו, והם כולם מקבלים את השפע. אבל מה כתוב? מביט את תמונתו. אז מאוד בולט בפיוט גזי ההבדל. ואצל שאר הנביאים מה כתוב? שפע נבואתו. הקדוש ברוך הוא נתן להם שפע. ומה כתוב על משה? שהוא מביט את תמונתו. אז מאוד בולט גם בפיוט ההנגדה. אצל שאר הנביאים הדגש זה הקדוש ברוך הוא. אצל משה הדגשה זה משה, שמשה הוא זה שתמונת השם הביט, הוא זה שמגיע, הוא מגיע ועולה למעלה. אז לכן אנחנו רואים הבדל גדול בין משה לבין שאר הנביאים. משה המביט, דיברנו על זה כבר, מביט בבהירות גדולה כל כך, דברים של הרב בעולה טריה, עסקנו בזה בעבר. כל זה הנהגתו של הקדוש ברוך הוא. יש קשר גדול, ראינו בין נבואה להשגחה בפרק הזה. הינו אדון עולם לכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו. ההשגחה היא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שעם כל גדולתו שם נמצאת ענוותנותו, שהוא יורד לכל דבר ודבר, וזה יורד לכל מיני מדרגות. כל זה ודאי, ההשגחה הזאת היא ענוותנותו של הקדוש ברוך הוא. אחרי שדיברנו על עלייה וירידה, ישיבה. עיקר הנחת שם זה בלשוננו לישיבה, ישיבה כפשוטו, ישיבה פיזית, כמו אלי הכהן יושב על הכיסא. טוב, כיוון שהאדם היושב הוא מונח יציב, באופן יציבו ותנופתו המושלם ביותר, הוא שאל לזה לכל מצב יציב. אז כל דבר יציב נקרא ישיבה. תנוחה שאינה משתנית. למשל, כשרוצים להבטיח את ירושלים בקיום ויציבות, שהיא ברום המעלות, כתוב על ירושלים בספר זכריה שלעתיד לבוא, רעמה ישבה תחתיה. ירושלים תשב ברום ובצורה יציבה. או מושיבי עקרת הבית, נותן לה לעקרת הבית מנוחה, יציבות, חוסן. לפי העניין הזה האחרון, אפשר עכשיו לפנות גם כלפי שמיים, גם כלפי הקדוש ברוך הוא, נאמר עליו יתעלה, אתה השם לעולם תשב, כך נאמר מגילת איכה, מה זאת אומרת השם לעולם תשב, אין לקדוש ברוך הוא כיסא, אלא הכוונה שהוא יציב, לא משתנה, לא זז. היושבי בשמיים, נאמר בספר תהילים קכף ג', יושב בשמיים, בתהילים פרק ב', הכוונה יציב, לא ישתנה בשום אופן מאופני השינוי. הקדוש ברוך הוא לא משתנה, לא שינוי עצמי, אין לו מצב מסוים זולת עצמותו שישתנה בו. ואין יחסו לזולת משתנה, כי אין יחס בינו לבין הזולת שישתנה באותו יחס כמו שהתבאר. הגדרה מאוד מאוד חשובה, אומר הרמב״ם, שגם כשהקדוש ברוך הוא משגיח, כשהקדוש ברוך הוא מנבא, כשהקדוש ברוך הוא מתייחס, האמת שאין פה שום שינוי. שום שינוי מצד הקדוש ברוך הוא. זה מאוד מאוד חשוב לחזור ולשנן, שגם כשאנחנו נתאר שינויים מאוד מאוד מפליגים, לעולם הקדוש ברוך הוא לא משתנה בכלל. כי באמת אין שום יחס בינו לבין הזולת. הקדוש ברוך הוא לא משתנה. למה שמשתנה זה מה שמגיע אלינו, משהו השתנה אצלנו, בעולמנו. משהו התגלה לנו, התברר לנו, התחדש לנו, השתנה כלפינו. אבל הקדוש ברוך הוא מצידו ודאי שום שינוי, שום אין רמז לשינויים מצד הקדוש ברוך הוא. הוא בלתי משתנה כלל בשום פנים. כמו שבר ואמר, נאמר בספר מלאכי, אני השם לא שיניתי. שום שינוי כלל. ולכן כדי להדגיש את זה, אנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא בישיבה, בכל מקום שיוחסה לו התעלית. ומה שמייחסים אותה לשמיים ברוב המקומות, שהקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, כי השמיים הם גם כן מבטאים דבר יציב, אין בהם שינוי ולא התחלפות. כלומר אין פריטי המשתנים כפי שמשתנים פריטי האהובים והנפסיים בארץ. העולם הארצי הוא מאוד מאוד משתנה. הצמחים, בעלי החיים, כל פה הולכים ונפסדים. אבל מערכת הכוכבים היא מאוד מאוד יציבה. קודם כל הכוכבים נמצאים פה מיליונים של שנים וישארו עוד מיליון של שנים. זה מתארים משהו מאוד יציב, וגם התנועה שלהם היא מאוד ידועה מראש, צפויה, אין הפתעות. אין פתאום איזה כוכב שהבוקר לא הלך לו, הכל מאוד מאורגן, מתוכנן היטב, אין שם, ולכן כל המדענים כשהם רצו לבחון נוסחאות מתמטיות ופיזיות, הלכו לכוכבים, כי שם הכל דופק כמו שעון, אין שום שינויים. אז השמיים הם, כן, מערכת הכוכבים, משל לחוסר ההשתנות כלפי שמיים, כלפי הקדוש ברוך הוא, ולכן לעולם הקדוש ברוך הוא לא משתנה. ואם יוחס יתעלה אותו יחס שאמור אל מיני נמצאים ובין מנפסדים, אם תראה כביכול נראה שהקדוש ברוך הוא כן מתייחס אלינו ואנחנו כן נפסדים והובים, לכן צריך מיד לאזן ולהגיד יושב, כשאותם מינים תמידים וסדורים ויציבים במציאות כמציאות פרטי השמיים, היושב על חוג הארץ. זאת אומרת, למרות שהוא מתעסק עם הארץ, הוא יושב, הוא לא משתנה. קיים, יציב, על היקף הארץ, תדירותה, רומז לדברים מתווים בבטירות. אז גם בארץ לפעמים יש איזה משהו תדיר. נגיד, גם הארץ בסוף יש לה, היא מסתובבת סביב השמש, גם יש לה נקודה יציבה. זה מאוד מאוד חשוב להחזור ולהדגיש את העובדה שהקדוש ברוך הוא לא משתנה, הוא נעלה בשינויים, כי כל שינוי הוא חולשה, וכל שינוי הוא מושפעות, נפעלות, והקדוש ברוך הוא לא משתנה בכלל. וגם בעת שינוי מצב הארץ והיפסדה, אין לפניו יתעלה שינוי יחס, אלא יחסו אל המציאות, שהם מובים, נפסדים, יחס שווה וקיים ועומד מצד הקדוש ברוך הוא, לא השתנה שום דבר. אם העולם נברא או לא נברא, או נחרב או לא היה עולם, מצד הקדוש ברוך הוא לא קרה שום דבר. אותו יחס למיני אהובים ולא לפתרם, מתבונן בכל לשון ישיבה, תמצא כלפי השם. זה יוצא שפרק י' הוא מאזן את פרק י'. פרק י' דיבר על עלייה וירידה של הקדוש ברוך הוא, עולה ויורד, שזה אין דבר שיותר מבטא שינוי מאשר עלייה וירידה. יורד זה כאילו הביטוי הכי חריף של השתנות שאפשר לומר כלפי הקדוש ברוך הוא. עלייה וירידה, כן, יש עלייה וירידה של הקדוש ברוך הוא, השגחתו, נבואתו, נכון. יאמר פרק י' א', אל תתבלבל. כל מה שמתואר עלייה וירידה מפרק י' זה הכל, הכל מצידנו, כלפינו, מצד ריבונו של עולם, שום דבר לא עלה ולא ירד ולא כלום. אין שום ירידה כלפי שמיים, הקדוש ברוך הוא לא השתנה, שום דבר לא השתנה אצלו. הכל, הכל כלפינו, הכל מצידנו, הכל ביחס אלינו, יש, כביכול, שהקדוש ברוך הוא יורד. הקדוש ברוך הוא כאילו מתייחס אלינו. זה שיש יחס אלוקי אלינו זה לא משנה אצלו שום התייחסות כלל ועיקר. לכן פרק י' במובן הזה הישיבה מאזנת את העלייה וירידה. זה מאוד מאזן, זה מאוד חשוב להחזיק את החשבון היטב היטב, כי גם כשאנחנו מדברים על פעולות של הקדוש ברוך הוא, זה ודאי לא השתנות. בואו נראה על זה טיפה מקורות מעולת ראייה, שרואים שממש הרב צעד בעקבות דברי הרמב״ם כאן. כן. זה נושא שהוא יעסוק בו בהמשך, שגם שהקדוש ברוך הוא, גם כשהוא מתייחס, הוא לא מתייחס לפרטים הקטנים. הוא מתייחס לכללים. אין השגחה על עשב בודד. אז זאת אומרת שזה, גם כשהקדוש ברוך הוא, אתה מתאר אותו כמתייחס, אז הוא מתייחס, הכוונה למינים, לכללים, לעקרונות, כן? אי אפשר ליותר מדי לדבר על יחס, כי זה כבר קשה לתפוס את זה. לדוגמה, אנחנו רואים כל בוקר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. חי וקיים, אומר הרב קוק בעולת ראייה עמוד ב', זה שני ביטויים שבעולם שלנו האנושי הם סותרים. בעולם שלנו האנושי, חיים וקיימות זה תרתי דסתרי. ככל שדבר הוא יותר חי, הוא פחות קיים, וככל שיותר קיים, הוא פחות חי. הדומם, האבן, היא לא חיה, היא הרבה יותר קיימת. האבן יכולה להישאר המון המון שנים. יצור חי, ככל שהוא יותר חי, הוא פחות קיים. אין יצורים שחיים מאות שנים. היום. צמחים יש, יש זיתים, חיים כבר 400-600 שנה. גם הם יש להם גבול בסוף. הם לא דוממים. זאת אומרת, ככל שדבר שיותר חי, הוא יותר חלש אצלנו. בעל חיים הרבה יותר חלש מצמח. בן אדם הרבה יותר חלש מבעל חיים. הוא יותר חי, פחות קיים. ככה זה בעולם שלנו. זאת אומרת, ככל שיש יותר תנועה, יותר התרחשות, חי. חיים זה תנועה, זה התרחשות. זה שינויים. איך אנחנו מודדים חיים? שינוי. הסלע הוא לא חי מבחינת. למה? כי הוא לא משתנה. אז הוא מת, אין בו חיים, הוא לא קורא לו כלום. אז אצלנו מדד לחיים זה שינויים, וקיימות אצלנו היא חוסר שינוי. ככה זה בעולם שלנו האנושי, אבל אצל ריבונו של עולם חי וקיים. הקדוש ברוך הוא מקור כל התנועות, מקור כל השינויים, מקור כל ההתרחשויות. הכל, הכל, כל המציאות באה מהחיים שנובעים באין קץ ותכלית ממקור החסדים. הקדוש ברוך הוא כולו, כולו מלא חיים, מנהיג ממלכה חיה. ומצד שני, קיים. מה זה קיים? אומר רב קוק בעולת ראייה עמוד ב', העמדה הקבועה מתעלה משינוי ותמורה. איך זה מסתדר? הקדוש ברוך הוא מהכל, אז יוצר את כל הפעילות האדירה. זאת אומרת שמקור החיים, המקור של כל התנועה, הוא עצמו מעל כל השינויים. והוא מצטט פה את אותו ביטוי שהרמב"ם מביא גם כאן בספר מלאכי, אני השם לא שיניתי. החיים נתפסים אצלנו על ידי שינויים. אין שינוי, אנחנו, מבחינתנו אין חיים. אבל, באמת, אצל ריבונו של עולם, החיים והקיימיות מתאחדים בו. זאת אומרת, כל המון השינויים הם רק מצד ערכם של הנבראים. אבל באור הנצח אין שינויים בכלל. הכל קבוע. ואז כשהוא רוצה לתאר את הקביעות, חוסר השינוי, אז אומר רב קוק, על זה נאמר, צדיקים יושבים והתורות הם בראשיהם. הישיבה היא הקביעות. זה נראה ממש מדברי הרמב״ם כאן במורה נבוכים. הישיבה היא הקביעות. קבועים הצדיקים. איתנים באור חיים קבוע, בלתי משתנה. ודווקא מצד, ועם כל זה, עם זה, משם באים כל השינויים הגדולים שקיימים בעולם. זה הפלא הגדול, חי וקיים. לפי השקפתנו, החיים מלאים שינויים ותמורות, ואצל ריבונו של עולם, יש קיימות איתנה עומדת לעד. ואיך זה מסתדר ביחד? ייחוד מופלא, פלא. אי אפשר להבין את זה. העולם שלנו לא תופס. פרק י' פרק י' א'. הקדוש ברוך הוא מקור השינויים הכי גדולים, עולה ירידה, עליות, ירידות כל הזמן, והוא לא משתנה בכלל. הוא נשאר יציב כל הזמן, לא קורה לו שום דבר, שום שינוי. איך אפשר להכיל את שתי המחשבות האלו ביחד? זה התחלה להתקדם לכיוון דעת אלוקים. זה שאנחנו מתחילים לפרק את המושגים, עלייה, ירידה, ישיבה, דרך המושגים אנחנו לומדים עכשיו סוגיות יסוד בלימוד האמונה, בלימוד דעת אלוקים. כל השינויים, מה הם? על מה אנחנו מדברים בשינויים? כך גם בפיוט, אדון עולם, אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא וכולי. כותב הרב קוק, שמצד הקדוש ברוך הוא, לא קרה שום דבר בבריאה. הוא היה והוא הווה והוא יהיה ותפארה, עמוד ממזיין עולה טריה. כל השינויים שאנחנו רואים בעולם, שינויים, העולם נברא, העולם מפסיק להיברא, בורא העולמות, מחריבם, שינויים. כל זה רק מצד המציאות, מצידנו יש שינויים. אבל לגבי השלמות העליונה מצד הקדוש ברוך הוא, השינויים לא חלים כלל, לא ישנה כלום. מצד רוממותו אין שום הבדל והפרש בין מה שקדם לבריאת העולם, בעת שעוד לא נברא העולם, לבין המעמד של ההווה, לבין המעמד של העתיד. מצד הקדוש ברוך הוא לא קרה שום דבר. העולם נברא, העולם ממשיך, העולם יחזר, הקדוש ברוך הוא מצידו לא קרה לו שום דבר, לא הושפע מזה כמלא הנימה. הוא מצידו בעניין אחד, באחדות אחת, שווים כל המצבים לגביו, לגבי עליוניות כבודו, כי הוא מתעלה מכל שינוי, מכל התפעלות ותמורה. הוא היה והוא הווה והוא יהיה. בתפארה. תפארה הוא אומר, אין כל שינוי וחילוף תופס בו כלל ועיקר. אין מצידו שום ערך לחילוף ההווה והזמנים, וכל העליות וכל הרוממות, כן? זה לא שייך אליו בכלל. אין עלייה ולא ירידה ולא שום דבר. כן.
מה ההשלכות לומר שיש בו שינוי?
מה?
ההשלכות לומר שיש בו שינוי.
מה, הוא משתנה מאיתנו, אז הוא כבר מושפע, אז הוא משהו בחסינות שלו, הוא מושפע מאיתנו, לא? מושפע מהמציאות. אז זה מה שהנוצרים אומרים. שהייתה לקדוש ברוך הוא תוכנית, שעם ישראל יהיו עם סגולה, ועם ישראל התנהגו כל כך יפה, עשו לקדוש ברוך הוא את התוכנית. הוא רצה לעשות משהו מאוד יפה, ערב יפה מאוד יפה, והם הרסו לו את התוכניות. אז הוא נלץ לשנות תוכניות. וזהו, אז הפר את בריתו עם עם ישראל, והלך לאנושות.
ויש מרחק להגיד שיש...
אומר הרב קוק, זה כפירה בשמיים, להגיד שהקדוש ברוך הוא שינה תוכניות. זה חרפה, זה ביזוי כלפי שמיים.
אנחנו אומרים שהוא השתנה בעקבותינו, זה מרחק גדול.
זאת, ברגע שאתה אומר שהוא משתנה, איפה אתה רוצה? מה גורם לו להשתנות? תשתנה. אז התורה תשתנה גם. זה אותו דבר כמו שדיברנו מקודם. אז גם התורה משתנית.
מה לאמירה שידיעתו זה עצמותו?
זה אותו דבר. שאין לנו הבנה מה זה ידיעת השם. כי אצלנו ידיעה זה השתנות, יאמר הרמב"ם בחלק שלישי. אצלנו ידיעה זה השתנות, ואצל הקדוש ברוך הוא ידיעה היא לא השתנות. זאת אומרת שאתה לא יודע מה זה ידיעת השם. אין לך מושג מה זה. כי אצלנו כל ידיעה זה שינוי. לא שייך כלפי שמיים. זה מושג אחר לגמרי של ידיעה. כי הוא לא משתנה.
הוא לא יודע.
הוא יודע הכל. צופה ויודע סתרנו. הוא יודע הכל. אבל הידיעה שלנו זה שינוי. כשאתה יודע משהו, לפני כן לא ידעת אותו. השתנה אצלך משהו. זה לא שייך כלפי שמיים.
להגיד לקדוש ברוך הוא שהוא יודע, זה גם הסוג של...
אז הכוונה, זה גם פה, כמו שאומרים שהוא עולה ויורד. זאת אומרת שהוא יודע, אבל זה לא ידיעה של שינוי. הוא עולה ויורד, אבל הוא לא משתנה. הוא ברא את העולם, הוא לא השתנה, הוא לא ברא כלום. מצידו אין לו שום, לא קרה שום דבר ברגע הבריאה. זה מאוד מאוד יסודי, פה אנחנו מתחילים להיכנס לעובי הקורה, של לימוד דעת אלוקים. כמה צריך לזכך את המחשבה כשנכנסים לעניינים רוחניים? לזכך את הרע. עכשיו זה מחבר אותנו עכשיו למשה. משה עלה אל האלוהים. משה הוא נקודת היציבות. שתורת משה לא משתנית. זה מאוד חשוב. ולכן אצל משה לא מתואר שהקדוש ברוך הוא יורד. כאילו זה בא לתאר שמשה כאילו התחבר לה, לנקודה אצל הצדיקים יושבים והתורותיהם והשם בזה יושבים. ולכן משה אומר שבהר סיני הוא יושב. וישב שם. הוא ישב בהר סיני. מה זה וישב? זה יציב, זה טוטלי, זה לא ישתנה. כאילו משה הגיע לנצח. משה הגיע אל היסוד הקבוע. כן, תורת משה לא תשתנה. כי היא באה מהמקום המיושב, המקום היציב. היא לא באה מהמקום המשתנה. נבואת נביאים היא מדבר משתנה. הנביאים שייכים ליסוד המשתנה. ולכן הנביא לא יכול לקבוע הלכה לדורות. אין דבר כזה שנביא קובע הלכה לדורות. למה? כי הוא שייך לו, הנבואה, הקדוש ברוך הוא ירד אליך, עלה, זה השתנות, יסוד המשתנה, זה פרק י'.
זה
ביטוי
של הנצח,
אבל הנביא? לא. בעקבות משה הנצח, אז הוא יכול לומר, מה שאני אומר, קיבל השראה מעולם הנצח. אבל, מה שנביא אומר, זה לא, הוא לא יכול לקבוע הלכה לדורות. אחרי התורה, נחתמה התורה, אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. כך אומרת הגמרא, אסור לחדש. 48 נביאים עמדו לישראל, לא חידש אף אחד מהם דבר. אסור לחדש. אם יבוא נביא ויגיד לנו לו, למחוק עוד אחת בתורה, אנחנו לא נשמע לו. אני אומר רבה. זאת אומרת שאנחנו עכשיו רואים את ה... שבעצם כבר פרק יהוד הוא רמז להבחנה בין שני שתי מדרגות הנבואה, וזה בעצם ההבחנה בין שתי התגלויות של הקדוש ברוך הוא, או בין שתי צדדים. ריבונו של עולם שמתגלה, משתנה, מצד הקדוש ברוך הוא לא משתנה בכלל. יושב בשמיים, כן.
מה קרה לנו את הגמרא מעולם
לאדם,
של
המרום, לאדם, 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 אני לא שומע.
מה זה?
אני לא שמעתי, מה?
שאלתי
אם הנבואה
יותר קשורה לחסד ולבין.
כן, נכון, זה חסד גדול מאוד להתנבא.
זה דבר שהוא אין בו, שכל מאוד מאוד ישירה, מאוד חד משמעית נבואה.
היא חד משמעית, והיא מלאה חסד. כי הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו מתגלה אל הנביא, לא?
ביחס לנו זה שנבואות שהן
פחות
משמעותיות, אבל...
לא, אתה מערבב בין התוכן לבין עצם תופעת הנבואה. עצם מושג הנבואה, זה חסד גדול. אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא צור חבלי בעצריו. נעסוק במושג הזה צור, בעזרת השם. הרב קוק בעולת ראייה עמוד ממתת. אנחנו רואים ירידות גדולות בעולם. כן, יש הרבה ירידה, כל העולם הוא ירידה אחת גדולה. אבל הקדוש ברוך הוא מצידו צור. זאת אומרת מה זה צור? שזה לא משתנה בכלל. כן, זה צור חבלי בעת צרה. לא נכנס פה לכל הסוגיה, אז כבר קצת קשה, אני אנסה לתמצת אותה. אז גם פה הוא אומר ביטוי דומה, בעולת ראייה עמוד רשות ב', ההידבקות בקדוש ברוך הוא, כן? יש לנו מלא מלא דבקות בקדוש ברוך הוא, והוא מצידו בלא שום השתנות. היחס אלינו מאלוקותו קדוש ומובדל מכל השתנות. אז יכול להיות שאנחנו מאוד מאוד מתעלים, אבל באמת הקדוש ברוך הוא מצידו לא משתנה בכלל ביחס אלינו. אז יוצא אם כן ששני הפרקים האלו, שני הביטויים האלו מאזנים, משלימים זה את זה, התקדמנו עוד צעד פנימה, עוד פנימה, לעולם דעת אלוקים, לעולם של הבנת כל הקשר, השגה, גם לנבואה, גם עולם התורה רמוז כאן, גם המערכת היחסים, ריבונו של עולם, הכל פה מאחורי הקלעים הולך ומתפתח. השם למבול ישב. השם למבול ישב, זאת אומרת שיש יציבות גם עם המבול, שינויים הכי מפליגים בטבע, הקדוש ברוך הוא מצידו, יש נקודת יציבות מתמדת, ממשיכה בלי הפסקה. הסוגיות האלו, האיזונים האלו, המשיכו ללוות אותנו גם בפרקים הבאים. הרמב״ם מצד אחד יעסוק בפשט, ברובד הראשון, ויציאה מהשגחה, מהגשמה, אבל מאחורי הקלעים, יקדם אותנו גם בהבנת משה, איש האלוקים, כמו שאמרנו, זה נושא פה בכל הפרקים, גם בהבנת המעשה מרכבה, כמו שראינו בפרקים האלו, וגם בכלל, בדעת אלוקים, מעשה מרכבה, אמרנו, זה ידיעת השם, יחסים איתו, מעשה בראשית, מה בעצם קרה בבריאה, ההבנה העמוקה שנוצרו תהליכים, והקדוש ברוך הוא מצידו לא השתנה בכלל, זה דבר יסודי מאוד בכל לימודי האמונה, לא להמעיט ולא להפחית ממעלתו, שהוא חי וקיים. הביטויים של חי וקיים יחזרו גם בהמשך הספר, הוא ידבר על זה, על מעלתו הגדולה של הקדוש ברוך הוא, חי וקיים. שבוע טוב, בהצלחה, בשורה טובה.